ערב טוב לך, שמעון.
ערב טוב, יקרה, ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו, זה תמיד מרחיב את ליבי ואת ליבנו.
אחת התוכניות שהכי כיף לי לבוא אליה.
תודה.
את יודעת למה?
למה?
אפשר לומר למה, כי התחז גם ככה. כי הכל נקי.
תודה, תודה רבה, אנחנו משתדלים ממש. אז אני חייבת להודות ש... טרם סיימתי את הספר, אבל ממה שקראתי, כבר ממש התרשמתי. אז בוא נדבר שוב על מהפכת המשמעות, שזה נשמע כאילו שהיא כבר פושטת בהרבה מאוד מקומות, ויותר אנשים נוגעים בה.
תראי, אני אגיד לך, כן ולא. כן ולא, למה אני מתכוון? במובן אחד, אני חושב שגם המצב היום, גם התקופה, גם המצוקה, גם באמת, לא צריך להכביר מילים על מה שקורה סביבנו מאז 7 באוקטובר, ובכלל, גם לפני. יש התעוררות אדירה של משמעות. זה משהו שהוא אולי נקודת האור עבורי, אחת הגדולות שמתחוללות, כן? בתוך המצוקה הרבה שיש. אני שומע בכל כך הרבה מחיילים וממפקדים. אני עובד המון עם הצבא. פתאום אנשים, הם לא מסתכלים רק דרך הפריזמה הכלכלית, רק דרך הפריזמה של האינטרס. פתאום יש להם איזה מין תחושת ייעוד גדולה, תחושת משמעות גדולה, שמשנה את האופן שבו הם חווים את הקהילה שלהם, את האופן שבו הם חווים את החיים שלהם. והדבר הזה הוא בעיניי אדיר, כן? אבל תכף אני אסייג ואני אגיד למה אני אסייג את זה, אבל אני רוצה ברשותך עוד מילה אחת, ותעצרי אותי מתי שאתה רוצה, את יודעת.
זה בסדר גמור.
את יודעת, אחד הדברים, הייתי אומר מרגשים, שאנחנו רואים בעת הזאת, את שאדם עומד מול מצוקה, מול אירוע קשה, וכולנו עומדים לצערי, מי כך, מי אחרת מול אירועים קשים. יש בגדול שני נתיבים. נתיב אחד, הוא נתיב, נקרא לו נתיב הרע, נתיב פוסט-טראומטי, נתיב שהדבר שקורה מטלטל אותנו, מרסק אותנו, שובר אותנו. אבל יש נתיב אחר, שהוא נתיב מוזר, למה? זה הנתיב של הצמיחה הפוסט-טראומטית. זאת אומרת, הנתיב שהופך אותנו לגרסה הרבה יותר טובה מאשר שהיינו קודם. עם כל כמה שזה נשמע מוזר, דווקא כשאנחנו לפעמים עומדים מול... אנחנו רואים לצמוח ממנו למשהו חדש. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי הדבר המרתק הוא, וזה חלק ליבתי בספר, זה שיש שני דברים שהם, בוא נאמר, יוצרים את ההבדל הזה. יוצרים את ההבדל הזה בין הצמיחה לבין הקריסה. אחד זה משמעות.
והשני זה קהילה.
והשני זה קהילה. ואנחנו רואים את זה בצורה... כל כך מרגשת את החיילים.
תראה, אני חושבת שכשנעבד את הטראומה הכל כך גדולה הזו שאנחנו בתוכה בהרבה מאוד מובנים, אז אני חושבת שאחד הדברים שנגלה זה שקצת איבדנו את האתוס שלנו, ואולי זה גם הבסיס להרבה מאוד מחדלים, כי אם הדברים לא נעשים מתוך משמעות, אז כנראה יותר קל להתרשל בהם ולאבד אותם בדרך. אבל באמת, אחת השאלות שאני שואלת את עצמי לאורך כל הקריאה, עד כמה אפשר לקחת את מהפכת המשמעות ברמה האישית ולאמץ אותה כל אחד ואחת מאיתנו? עד כמה זה נגיש?
אז במובן עמוק, ומבחינתי, אחת הסיבות שהספר לא כתוב אקדמית. כתוב קצת, אבל זה לא הסיפור שלו. בסוף, הוא מיועד לשני קהלים, ואני ברשותך בשיחה הזאת, גם מחבר את זה למה שאמרנו קודם, רוצה לדייק את זה. אחד זה לכל אדם. בסוף אני מציע פה שפה. אני קורא לה שפת משמעות. אנחנו צריכים לזכור, ודיברנו על זה בתוכנית, אני זוכר, שבני אדם, כל ייחודם זה שהם צריכים לעצב את עולמם. השאלה באיזה שפה הם עושים את זה. מה השפה? יש לנו שפות שונות, כבר דיברתי איתך וגם בספר כן. אני חוזר על זה, על שפת העושר, ודיברתי על שפת הצרכים, כן, אני לא יודע אם זה דיברתי איתך בתוכנית הופעת הצרכים, על הטעות של מסלו, שפשוט כן. טעה בגדול, שזה לא נכון לפרספקטיבה של... זאת אומרת, יש לנו שפות שונות. אז קודם כל, ברמה של האדם הפרטי, ושם אני מסביר מה זה אומר, מה זה שחקן משמעות, איזה תכונות הוא צריך כדי לשחק את עולם המשמעות היום בעולם שלנו. אז יש ציר אחד שהוא הפרט. ואני רוצה ברשותך לדבר עכשיו קצת על מנהיגות. אני רוצה לדבר על מורים, על הורים, על מפקדים, על מנהלים, על רבנים, על מדריכים, מי שאת רוצה. אני רוצה לדבר על זה משום ששם בעיניי נמצאת הלקונה הכי גדולה. זאת אומרת, הספר מקדיש המון המון חלקים כדי להסביר למנהיג, ואני מדבר על זה שיש לנו משבר מנהיגות, וכשאני אומר משבר מנהיגות, אני לא מתכוון רק פוליטית.
ברור.
אני מתכוון הורים שמתקשים להיות הורים.
אולי המשבר הגדול ביותר זה שכל אחד מאיתנו יראה את עצמו מנהיג.
את יודעת, הדבר הזה הוא כל כך כל כך חשוב, אני כל הזמן מדבר על זה עם הורים, הורים מפקדים וכן הלאה, ואני אומר להם דבר אחד. אל תשכח, יש לך ביד משאבי משמעות. יש כל מיני משאבים, אני אפרט את זה בספר. חלק מהסיפור זה איך אני מבונה את זה עבור ילדיי, עבור תלמידיי, עבור עובדיי, גם במקום עבודה. בסוף אל תשכח שהעובד שמגיע למקום עבודה, הוא נכון ש... תמיד אני אומר, במוטיבציה השאלה הגדולה זה לא למה באת, אלא למה אתה נשאר.
כן.
זה נכון שהוא בא בגלל השכר. הוא צריך להתפרנס. ולפעמים הוא בא בגלל הדימוי, מי שעובד בעולם התקשורת.
לגמרי.
אבל השאלה היא למה אתה נשאר. ואנחנו נשאר במקום שייתן לנו הזדמנות, סיכוי, מבנה, אתוס, של להרגיש בעצמנו משמעותיים. וזה לא יקרה לבד. זה התפקיד הגדול של מנהיגות בעת הזאת. הכי גדול.
אתה יודע, אני לא יכולה שלא... דיברנו על זה בעבר וקראתי את זה שוב בספר. זה החלק של אמא שלך. בתוך כל ההבנה הזאת ושפת המשמעות.
את יודעת, זה הדבר שמרגש אותי הרבה, כמו שאת יודעת, ה-20 עמודים הראשונים מוקדשים לאמא שלי.
אני יודעת.
ושנפטרה לפני עוד מעט 5 שנים, והיא לא לבד. אני רוצה להגיד פה למאזינים משהו. היא למעשה דוגמה לדור שלם, שידע מנהיגות, וידע קהילה, וידע משמעות, בלי מילים. ואני מנסה להראות את, איך הדברים האלה היו שם. איך העומק הזה של יצירת מרחב משמעות עבור הילדים, יצירת כוח שמאפשר להתמודד עם אתגרי החיים הדרמטיים ביותר שהיא עברה באופן אישי ורבים ורבות אחרות עברו, ולכן המון המון מתחיל ממנה. אני עושה את זה משני טעמים, אתה יודע, טעם אחד זה הומאז', אתה יודע, אתה חושב שזה דור שמגיע לו, אבל יש טעם אחר. אני חושב שהלכנו לאיבוד קצת.
לגמרי.
ולמשל, הלכנו לאיבוד במחשבה שכל פרט הוא כל יכול שיכול לעשות הכל. הלכנו לאיבוד בגלל פרסונליזציה של הטכנולוגיה שיוצרת בינינו פירוק, שהיום את יכולה להיכנס למרחב ולראות 10 אנשים, 10 עולמות שונים. ואתה שואל את עצמך, תגיד, מאיפה אני אלמד? אני רוצה לתקן, אני רוצה לתקן להפוך את המשפחה שלי לקהילת משמעות. אני רוצה להפוך את מקום העבודה שלי לקהילת משמעות. אני רוצה להפוך את הזוגיות שלי לקהילת משמעות. מאיפה אני, לאן אלך, מאיכן אלמד? וגיליתי שבתוך המעשים היומיומיים, הפשוטים של הדור הזה, אפשר למצוא הרבה תשובות.
שמעון, דוקטור שמעון אזולאי, חבר יקר, תודה רבה על הדברים המרתקים הללו. יכולתי לשמוע אותך עוד ארוכות.